פרק כ"ב פותח באווירה מאוד יפה וחגיגית. יהושע קורא לשניים וחצי השבטים ומשבח אותם מאוד על זה שהם לא עזבו את עם ישראל כל תקופת המלחמה, כולל תקופת חלוקת הארץ לנחלה. 14 שנה הם לא חזרו הביתה, נהגו בחלוציות מופתית, 7 שנים שכבשו ו7 שחלקו. חוץ מזמן של המלחמה, עוד זמן מעבר. לא עזבתם את אחיכם ימים רבים, שמרתם את נשמרת מצוות השם אלוקיכם. והיות ואתם באמת עשיתם את כל מלאכתכם נאמנה, עכשיו אתם יכולים לחזור חזרה. כן, לחזור לפנור, הולכו לכם לאוהליכם, יכולים לחזור לארץ אחוזתכם, שקיבלתם בעבר הירדן. וכמובן, יהושע מאוד מזהיר אותם, לשמור את כל התורה אשר ציווה אתכם משה עבד השם, לאהבה את השם, ללכת בדרכיו, לדבוק בו, לעובדו בכל אופן וכל נפשכם. חוזר על פסוקים מספר דברים, משה רבנו בספר דברים גם אומר בדיוק את אותם ביטויים, יש פה תמצית של דברי משה. הם קצת רחוקים בנגד ובני ראובן, הם מעבר לירדן, הם פחות נגישים למרכז הרוחני, למרכז האומה, שזה ריחוק מסוים, שעלול להיות ריחוק תרבותי, ריחוק רוחני, לכן צריך דברי חיזוק, ומשה פה מאוד מאוד ברקע, להיות נאמנים לדברי משה, והם הולכים לא כל כך מהר הולכים. בפסוק ו' ויברכם יהושע וישלחם וילכו לו עליהם, ואנחנו רואים שהם לא כל כך הולכים מיד. בפסוק ז' לחצי שבט מנשה נתן משה בבשן, לחציו נתן יהושע אמכם עבר ירדן ימה, וגם כי שלחם יהושע אל עליהם ויברכם. פסוק קצת מוזר. לפי רש"י הכוונה שגם את חצי שבט המנשה, לא רק את בני גד ובני ראובן, גם אותם הוא שילח. אבל זה קצת מוזר. לפי המלבים הכוונה שמנשה, בגלל שהוא התחלק לחץ שני שבטים, היה צריך ברכה מיוחדת. שלמרות שהוא מתפצל לשבט, הוא זוכה לברכה מיוחדת. אבל לפי הרד"ק, מפרש פירוש אחר, שלמרות שבפסוק ו' בירך אותם ישוע ושילך אותם, הם נטלו רשות, השתהו יומיים, וחזרו ונטלו רשות פעם שנייה. זאת אומרת שהיה צריך, כאילו, עליהם קשה להיפרד, או קשה להגיד, זהו, סיימנו, בטוח אפשר לחזור הביתה, אז הם השתהו קצת וחזרו עוד פעם לבקש רשות באמת ללכת. אז עוד פעם ישלח אותם ישוע, אלו עליהם ויברכם. ואומר עליהם למור, בנכסים רבים שובו אל עליכם, תיקחו נכסים, תיקחו שלל, תביאו ברכה, כסף, זהב, נחושת, צלמות, חלקו שלל אויביכם, עם אחיכם, תקבלו שלל גדול, כל זה שבח גדול שיהושע, או ברכות גדולות שיהושע מברך אותם. עם אחיכם, יכול להיות שאחיכם זה חלק מה... גברים שנשארו לשמור את הנשים והטף שבעבר הירדן, בעבר הירדן, כך שיטת המצודות, כך שיטת רש"י. בכל אופן, שבים ובני גד ובני ראובן, פסוק ט', וישוב והלכו בני ראובן ובני גד, חצי שבט מנשה ובית בני ישראל, משילה שבארץ כנען. זאת אומרת, הם עוזבים את יהושע והולכים לשילה, אולי להתפלל תפילה אחרונה במקום המשכן, אולי, אומר המלבים, להראות לעצמם, לברר לעצמם את הקשר לשילה, לקחת רשות מעם ישראל, אולי, אומר המלבים. לא נסוג אחור ליבם מקדושת המשכן ומאחדות אבן ישראל. כן, זה שהם הולכים לשילה, זה שוב ביטוי לקשר גדול. אנחנו מחויבים לשכינה, מחויבים לעם ישראל. טוב. מה הפעולה הראשונה אחרי שהם שווים חזרה לנחלתם, ויבואו אל גלילות הירדן, אשר בארץ כנען, מגיעים אל הירדן, אל האזור הגלילות, זה המתחם, האזור היבשה של יד הירדן, ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה שם, מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה. בנו מזבח מאוד 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 גדול. וזה יוצר פתאום תרעומת. שומעים בני ישראל, שבני ראובן ובני גד בונים מזבח, וזה פתאום יוצר בלגן. מה זה המזבח הזה? וישמעו בני ישראל, ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה, לעלות עליהם לצבא. הגיע הזמן לעשות מלחמה. על מה המלחמה? הם בוגדים, הם בונים פה משכן חלופי, מזבח אחר. ברגע שנבנה שילה, מי שבאו לשילה, נאסרו הבמות, אסור להקריב שום קורבנות במקומות אחרים. יש פה כאילו היפרדות, זה יוצר מיד קנאות נוראית, קנאות לשכינה, קנאות לאחדות העם, קנאות לקודש. ומי פועל כאשר יש קנאות? פנחס. כן, שולחים את פנחס בקנאות. כן, שולחים את פנחס בן אלעזר הכהן, הוא המתפרץ, כן, זה כוח הקנאות, כוח הרגש, רגש הקודש הגדול בעם ישראל, יחד איתו הנשיאים, כן, כל האנשים המנהיגים, והם באים בטענה גדולה מאוד. יהושע לא נמצא פה בתמונה, כן, יש פה איזו התפרצות עממית, התפרצות רגשית של כולם, והם באים בטענה גדולה מאוד, מה אתם עושים? אתם בונים מזבח, אתם מורדים בהשם, מזכירים את אבון פאור, פסוק י' ז', מי יותר מפנחס היה מופקד, זה האיש שנחם נגד אבון הפאור, הוא ידע להציל את עם ישראל מהנזק הנוראי, אז אותו פנחס עכשיו מתעורר, אתם עושים נגף, זה לא טוב, עד כדי כך שיש פסוק קשה מאוד, פסוק יוטט, פסוק מאוד נוקב. אם תמיה ארץ אחוזתכם, אם אתם מרגישים שאין השראת שכינה אצלכם, אתם מרגישים שזה מקום רחוק, מחוץ לירדן, אם זה אין שם המשכן, ואתם מפחדים שאין לכם השגחה, אז בואו תחזרו אלינו. תאחזו בתוכנו, אבל אל תנסו לטייח או לעקוף את המרחק על ידי זה שאתם מקימים משכן, או אתם בונים מזבח אחר, על ידי מזבח השם אלוקנו, זה ייצור נזק לאומי, אחן מעל בחרם, מעל בקודשי שמיים, פגע בקודש, איזה נזק זה נצר. פסוקים מאוד מאוד קשים. ובני גד ובני ראובן מיד מסבירים את עצמם, שהם משבעים בשם השם, אל אלוהים השם, אל אלוהים השם. חוזרים פעמיים, הכל זה בעולם הזה ובעולם הבא, נשבעים, כל המלאכים, אומר המצודות, בשם השם, הכל בביטויים מאוד מאוד גדולים, שבשום אופן אנחנו לא חשבנו לא על מרד ולא על מעל, יש להם איזושהי סיבה, יש להם איזו מחשבה, לבנות מה הם רוצים לומר במזבח, במזבח הזה. עשינו את זה מדאגה. מה הדאגה? הירדן יוצר איזשהו גבול. והגבול הזה עלול ליצור נתק בינינו לבין שאר העם. ואנחנו נבנה מזבח, פסוק עבר, לא לעולה ולא לזבח, אלא עד בינינו ביניכם, שאנחנו שייכים לעבודת השם, בעולות, בזבחים, בשלמים, ולא יגידו לנו שאנחנו מחוץ לתמונה. לכן המזבח הזה, שהוא לא לעולה ולא לזבח, שוב פסוק כ"ח, הוא עד בינינו וביניכם. צריך להבין את המחשבה, מה הייתה התפיסה שלהם. תפיסה שעולה מהפשט, שזה שבונים מזבח, שלא מקריבים עליו קורבנות, שלא עובדים אותו, אז זה מבטא שאנחנו חייבים ללכת לשילה. לפעמים הביטוי של דרך החיוב הוא על דרך השלילה. אפשר לבטא מחויבות על דרך החיוב. אפשר לבטא מחויבות על דרך השלילה. הנה, יש לי אפשרות ואני לא הולך לשם. כשיש לך אפשרות ואתה לא עושה אותה, זה מבטא עוד יותר חיוב. למשל, אדם הולך לאיזה, מחויב לאיזה בית כנסת. הוא יש לו בית כנסת שהוא תמיד הולך אליו, הוא מחויב לבית כנסת הזה, הוא שם מחזיק לבית כנסת. אז לפעמים הוא מבטא קרבה לבית כנסת בדרך החיוב, שהוא הולך לבית כנסת הזה. לפעמים הוא מבטא את הקרבה לכנסת דרך השלילה. יש לו בית כנסת יותר קרוב לבית. לידו. הוא עובר לידו, הוא יכול ללכת שם להתפלל, יותר פשוט לו, הוא לא מתפלל שם, אלא הוא חייב לבית כנסת. אז זה שהוא לא הולך, זה עוד יותר מראה את המחויבות שלו, את הקשר שלו לבית כנסת הזה. אתם רואים, אני יכולתי להתפלל פה, אבל אני לא מתפלל פה. אתם רואים כמה אני קשור לקהילה? זאת אומרת, המזבח הזה בא לבטא על דרך השלילה כמה הם מחויבים למשכן בשילו, שלא יגידו להם, אתם רחוקים, אתם מחוץ לתמונה, תראו את המחויבות שלנו, כמה אנחנו מחויבים, אנחנו יכולים להקים משהו קרוב, יש לנו משהו קרוב, אנחנו לא מעוניינים בדבר הזה. כל זה כיוון אחד שעולה פה מהמפרשים, שכולו בעצם העניין של על דרך השלילה. אפשר אולי לצטט את המלבים. תבניתו עשוי למראה ולא לעולה ולא לזבח. והמזבח בא להעיד שחוץ, כל מה שמחוץ למשכן שלו פסול, ואי אפשר לעבוד את השם רק במשכן. זה שהוא למראה ולא להקריב, זה ההוכחה. זה עדות לדורות הבאים. טוב, וזה כמובן מפייס את הדעת, יוצר מיד הרגשה טובה, ברוך השם, לא נלחמנו, הייתה הצלה, מזל שדיברנו. הייתה ודבר בעיני בני ישראל. יש עוד כיוון אחר, שעולה מפירושו של רבי יצחק הרמה, לפרשת השבוע הקרובה, פרשת תצווה. בסוף פרשת תצווה, אחרי שמסתיימת ההכשרה של הכהנים על ידי בגדי הכהונה ועל ידי סדר הקורבנות שהם צריכים להקריב כדי להכשיר את אותם לכהונה, בסוף פרשת תצווה מופיע פתאום מזבח הזהב, מזבח הקטורת, וכל המפרשים עמלו הרבה מאוד לברר למה, מדוע מזבח הזהב, מזבח הקטורת, לא מופיע בפרשת תרומה יחד עם כל הכלים, עם השולחן, המנורה ומזבח העולה. למה הוא לא במקומו? למה הוא לא מופיע פרשת תרומה? הוא מופיע בסוף פרשת תצווה כעומד בפני עצמו. זה יצר הרבה שאלה, שאלה מאוד קשה, על המיקום של המזבח, מזבח הקטורת, מזבח הזהב, בסוף, סוף, סוף פרשת תצווה. ומזבח הזהב, מזבח הקטורת, הוא בעצם גם סוג של מזבח, למרות שהוא לא מזבח. הרי מה זה מזבח? מזבח זה מלשון זבח. זבח זה קורבן, זה שחיטה. הרי הוא לא באמת מזבח. לא מקריבים עליו קורבנות. פעם בשנה שמים עליו דם. פעם בשנה ביום הכיפורים שמים עליו דם. כל השנה לא שמים עליו דם. אז מה זה מה מהות המזבח הזה? באמת, המזבח הזה בא לחבר את כל העבודות כולם שנעשו לכוונה אחת. המזבח הזה נמצא באמצע, בלב המשכן, מול קודש הקודשים, בין השולחן והמנורה, מול הארון, ובצד השני מול המזבח שבחוץ. הוא נמצא כאילו בלב. שולחן, מנורה, מזבח, עולה, ארון, נמצא באמצע ומחבר את כולם. כוונה אחת, רצון אחד, מחבר את כל העבודות. נכון שיש עבודות בחוץ, מקריבים את הקורבנות בחוץ, אבל הכל מכוון פנימה. נכון שמקריבים שורם, הכל מכוון פנימה. הוא בעצם מרכז את כל הכוונות, את כל הרצונות לעניין אחד, לייעוד אחד, לשם אחד. זה הלב, הלב שיוצר חיבור. זאת אומרת, יש מזבח שהוא לא מזבח שמקריבים עליו הקורבנות, אלא שם הוא מברר את החיבור, את איחוד הכוונות. יש כל מיני כוחות שפועלים. יש כל מיני עבודות במשכן, במקדש. יש עבודת המנורה, ויש את עבודת השולחן, ועבודה כזאת, ויש מנחות, ויש זבחים. יש המון כל מיני דברים שמתרחשים. ויש את ההגדרה, שהכל, הכל כוונה אחת מחברת את הכל. הכל, הכל מעשיך, הכל, הכל לשם שמיים. כל הפעולות כולם מקושרות, קשורות זו לזו, זה הקטורת, קיטרה, קיטרה בארמית זה, זה קשר, על ליצור את הקישור של הכל, כל מחובר, הכל לב, נשמה אחת, אוספת, עוגדת את כל העבודות כולם. לפי זה הוא רוצה לומר שגם כאן זאת הייתה כוונת הבני גד ובני ראובן. הם לא בנו מזבח לעבודה, מזבח שמבטא את אחדות הכוונה. אנחנו נמצאים בצד אחד של ירדן, אתם נמצאים בצד השני. אנחנו רחוקים מהמשכן, אתם ממש קרובים. אבל כוונה אחת מחברת אותנו. רצון אחד, שם אחד, ייעוד אחד מחבר אותנו. אנחנו כולנו שייכים לאותו ייעוד, לאותה כוונה, לאותם רצונות. המזבח הזה שנמצא על הירדן, היה אמור כאילו לגשר על, על ההבדלים, על, הפ, על השוני, על הכיוונים, על הגוונים, על המרחק. מה מחבר? הכוונה. הכוונה מחברת חלקים שונים, פעולות שונות, מתחמים שונים. כוונה אחת, כולנו מחויבים אליה, כולנו קשורים אליה. חלילה לנו למרוד, מה פתאום? לא התכוונו לבנות מזבח לעולה, לא למנחה ולא לזבח. אלא רצינו לבטא את כוונתנו. גם אם אנחנו לא נמצאים כל הזמן, לא קרובים למשכן, אנחנו מכוונים לשם, וזה יוצר כמובן רוממות רוח, דווקא שמחה גדולה. אדרבה, אומרים, זה עצמו מחזק אותנו, כמה אנחנו יודעים שיש פה קרבה גדולה ושמחה. כל זה יוצר הרגשה טובה, שיהושע כאילו לא היה בתמונה, וזה עובד. כן, למרות שיהושע לא מתערב, יש פה מצד אחד רגשות קודש חזקים מאוד, וככה ערנות רוחנית מאוד גבוהה. מצד שני התגלה עומק הרצון, עומק המחויבות, עומק הקשר, כמה הכוונות הן תאורות ותמימות. כן, זה סימן מובהק לכך שיהושע בעצם יכול לא להיפרד, לסיים את, הנה, הוא, דווקא כשהוא לא נמצא, ורואים שזה עובד, שיש פה מנהיגות שקמה, ויש פה תכונות שעובדות, וערכים שהונחלו, זה עצמו סימן שיהושע מסיים את תפקידו, מסיים את מלאכתו, הנה, כולם קיבלו את נחלתם, מצליחים לשמור על אחדות, על שלמות, באמת...